טוב, אנחנו באורות ישראל, פרק ה', סיימנו פרק ה', עשינו איזו התחלה לפרק ו', כן, שנייה, כן, קדימה. לאומיות ישראל, זה הנושא של הפרק, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, הנטייה הלאומית המעשית, יש נטייה, אנשים רוצים מדינה, רוצים שיהיה כלי מעשי, שאליו, מה? הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא לבושה חיצון, היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. כלומר, זה לא איזה מין לקחו שניים, הדביקו אותם. לא, זה טבעי, כן? שהלבוש החיצון של תורה, של קדושת ישראל, של סגולת ישראל, של אור השם בישראל, זה המדינה. עכשיו, בוא נסלם את המשפט, והאחרונה, מי זה האחרונה? כלומר, המדינה, לבוש, סליחה, האחרונה זה הנטייה הרוחנית. והאחרונה היא אורה ונשמתה של הראשונה. זה החיים של המדינה. אם אין את זה, אז מה זה המדינה הזאת? איך היא מחזיקה? אתם מבינים? כלומר, הנטייה הרוחנית היא האור והנשמה של הנטייה הלאומית המעשית, דהיינו של המדינה. ואם חלילה מדינה מנסה לחיות בלי האור, אז זה הרב מתאר דרך אגב על כל האומות, אבל בייחוד על ישראל, למהלך האידאות בישראל. אולי קצת נקרא את זה, כי זה דבר חשוב, כי אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק במקום של שהמדינה השתנתה. כלומר, כל הניסיון לבנות פה מדינה חסרת רוח, זה נגמר, איבד דרך. והיום הלבבות כולם פתוחים להבין שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית במובן הרוחני ממש, כן? רק צריך לגרום לציבור להתחבר למה שכבר קרה. השינוי קרה בפנים, אבל ליבה לפומה לא גליה, ואנחנו צריכים לגלות מהלב לפה, צריכים שאנשים יכירו ויבינו מה התרחש אצלם בלב, כן? אבל פה למהלך הידיעות ישראל פרק א', אז תראו, יש פסקה 1, 2, 3, פסקה רביעית, בתוך פרק א', פסקה רביעית, ויש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. כלומר, המדינה נבנתה. עכשיו תראו, פה אני לא אלמד מילה מילה, כי זה לא הפסקה שלנו, אבל נרפרף. התכונות החברתיות, המוסריות, החומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, והאורה האלוהית המושקפת, שהיא כאילו מאירה אל מקום מעמד החברה, כהי שמה בעצם רחוקה, עד אשר אך מחשכים ומהומות, תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשירה הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כהזה תחפוץ ללכת באורחות חייה. זאת אומרת, תראה, מדינה, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, ואני אגלה לכם סוד, למרות שזה לא המאמר שאנחנו לומדים, שבקבלה, האידאה האלוהית זה בתפארת והאידאה הלאומית זה במלכות. מה שלמדנו שנה שעברה על קודשו ברוך הוא שכינתה וכו', כן? אבל הוא אומר, אם הצד המדיני הוא בנוי, ואין שם אור אלוהי כמו שצריך, כן? אז תראו את התיאור, איך הוא אומר, אם לאור כהזה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז מה יהיה לשמה? איך הוא אמר את זה? מחשכים ומהומות. וזה הסיפור. זה מה שקורה במדינה בשנים האלה, כן? מחשכים ומהומות שהם נובעים מזה שמנסים להחזיק את המדינה, להמשיך להחזיק אותה נטולת רוח. ולא רק זה, אלא כשהרוח מתחילה להיכנס, מנסים להתנגד לזה. בכל מיני מסעות הפחדה וכל מיני דברים מהסוג הזה. ותראו איך הספר אורות נדרש בשביל להבין איפה אנחנו חיים בדור הזה. כלומר, איך אתה יכול לעשות גאולה אם אין לך ספר אורות? איך אתה יכול להתקדם מילימטר במדינת ישראל אם אין לך ספר אורות? ממשיך הרב ואומר, אם לאור כהזה תחפוץ ללכת באורחות חיה, אז תיסוב הלאומיות אחורנית. פתאום אנשים לא פטריוטים, לא נלחמים על המדינה, פחות מעניין אותם וכן הלאה. ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, מדינה לשם מדינה, דמוקרטיה לשם דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? זה אידאה של איך מתנהלים. מה התוכן? מחליטים ברוב, בסדר גמור. על מה דנים? על מה מחליטים? מה האידאה? לאן הולכים? דמוקרטיה לא יכולה להיות אידאל. בכלל, להגיד על מדינת ישראל שמדינה יהודית ודמוקרטית זה איוולת. כי יהודית זה תוכן. דמוקרטית זה תוכן של התנהלות. זה לא תוכן. זה לא תוכן, זה לא אידאה. זה אנחנו מתנהלים. אפשר להגיד, יש אידאליות גם בהתנהלות. בסדר, אבל זה במדרגת, זה בקומת ההתנהלות. זה לא בקומת האידאה. אידאה של התנהלות על הכיפק, אבל של התנהלות. בסופו של דבר המדינה היא יהודית. זה התוכן שלה, כן? אז פה אומר, אם המדינה תרצה להיות, להתבצר ברעיונה המיוחד, כלומר, להתבצר בעצם שיש מדינה. זה האידאה. מה האידאה? שיש מדינה. מה? מדינה דמוקרטית. לא טוב לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. כן? ואז הרב מתחיל לתאר איך העסק מתחיל להידרדר, אבל אנחנו, ברוך השם, כבר נמצאים בתנועה כלפי מעלה, כן? אבל כאן תפגוש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה, הכוח המכני, ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית. כלומר, מאותה נפילה של ההסכם עם מצרים, ובנפילה האדירה של הסכם אוסלו, שכשאדריכליו בעצם אמרו במפורש, לפחות אחד מהם כתב עלי ספר, שהם עשו את זה כדי לוודא שהמדינה לא תתחבר לתורה, שהיא תישאר מדינת כל אזרחיה. בשביל זה הם עשו את ההסכם, לא כי רצו שלום עם הערבים. בשביל לוודא שהמדינה הזאת תהיה מדינת כל אזרחיה. אז הוא אומר, זה עוד יחזיק מעמד, אבל לשד החיים ילך ורפה, הלוך וחסר. בעבוד העלייה הוכנית את ערכה, יאבד ממילא הכלל לצביונו. צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות, ייסו ראש. הוא רוצה לנסוע לחול, מה תגיד לו? אבל תשמע, אתה מסכם פה את כולם, הולך מביא קורונות למיניהם מכל מיני סוגים שאין פה, אבל הוא חסך והוא רוצה לנסוע לחול, כן? כאילו, אני פה, המדינה, מה מעניין? את הסבתא שלי מעניין, כן? ויותר מערך ההרמוני וגבולה מלך הלוך יתרחב עד כדי שרירות לב ועימה ייאוש ובחילה בחיים ובמציאות, תהפוכות בכל הסדר הרוחני, כן? האידאה הלאומית הכללית תשפיל שבט, לא תוכל עוד לחיות בכל עוז חוסנה, כיסא ממלכתה יתנודד, נוע תנוע ארץ קשיקו, כל מה שקרה פה, כל מה שקרה פה, כן? אז חוזרים לפה, אז אומר הרב, תדע לך, הטבע הוא, ככה הם החיים, אתה יכול להתווכח עם זה שהשם מזורחת לבריאות, אז גם אתה יכול להתווכח עם זה. בתכלס, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל. כנסת ישראל זה האומה הישראלית, עם רמיזה כמובן אל השכינה, שהיא נקראת כנסת ישראל, כמו שאומר הרמב"ן על השם ברכת אברהם בכל, שם הוא אומר שחכמים מכנים שמה של השכינה, מכנים שמה כנסת ישראל. למה? כי היא כנוסת כל. כי כל האות טוב האלוהי בעבור העולם כולו, כנוס בשכינה שהיא שורש האומה הישראלית, לכן גם האומה נקראת כנסת ישראל, כמו שהשכינה נקראת כנסת ישראל. אז הוא אומר, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, וזה אני מזכיר לכם, יסוד, באמת אני לא זוכר אם דיברנו עליו או לא, שבסוף אורות ארץ ישראל, תפתחו, בסוף אורות ארץ ישראל, פסקה אחת, אומר הרב קוק, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, כלומר עמוק עמוק בפנים של הלב הישראלי, מתגברת היא השלהבת הישראלית. כלומר זה שלהבת, זה אש, זה גבורה. זה גבורות. כן? הדורשת בחוזקה את מה? מה היא דורשת? מה הסיפור שלה? מה הטבע הישראלי? את ההתקשרות האמיצה והתדירה, הקבועה, התדירה, של החיים אל מצוות השם כולם. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי, שמלא באור השכינה, האמן אותך לשם, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. אומר השפת אמת, פרשת שלח, איפה טעו המרגלים? אומר השפת אמת, המרגלים אמרו, תראו, אנחנו במדבר, לומדים תורה, אוכל צהריים, הולכים לחדר אוכל, והפלא ופלא, האוכל מוכן, לא צריך ללכת לעבוד, לא צריך להכין, לא צריך כלום. אוכלים, סיימנו לאכול, מברכים בכיף, והולכים לבית מדרש ללמוד, מדבר, כן? אז כאילו ישיבה זה איזושהי הדמיה של תקופת המדבר, כן? אבל בכמה בחור, כמה כבר, כמה נותנים לו את הכיף הזה? כמה? 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, אחר כך הוא תחתת, צריך פרנס, צריך עבוד, זה, כן? אז תנצלו את זה, כי זה לא כל החיים, יש לכם את השנים המתוקות האלה שאתם יכולים רק ללמוד בכיף, בנחת. עכשיו, המרגלים אמרו, אם ניכנס לארץ, אנחנו נצטרך להתחיל לעבוד את האדמה, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך, נצטרך להילחם, אנחנו נגיע בסוף היום לדף יומי, נרדם על הדף, איך נעבוד את השם ככה? אני נשאר במדבר, מה אנחנו צריכים להיכנס לארץ? טיעונים של צדיקים. אומר השפת אמת, הם טעו, ומה הייתה הטעות שלהם? שהישראליות היא לא, אני אומר את זה בלשון שלי, הישראליות היא לא רק איזה סגולה רוחנית. היא לא. היא לא. אז מה הישראליות? אז מה הישראליות? מי רוצה להציע? לא מכירים. הסגולה הרוחנית הזאת, יש לה אופי מיוחד שהיא רוצה להופיע במעשה לתיקון הבריאה. זה עצמי, זה חלק מהסגולה הישראלית שהיא לא רוצה, זאת אומרת שם שפת אמת, מה שהמרגלים לא ידעו, זה שנשמת ישראל היא מן העליונים, היא קדושה, היא מחשבתם קודמת לכל, היא כן, נקרא צבאות על שם ישראל, וצבאות שם שאינו נמחק, כי זה מגיע עד ממש, משמיים, מאוד קרוב וכו'. הכל נפלא, אבל זה לא כל הישראליות. הישראליות, כמו שכותב הרב שם בארץ ישראל ח', וכמו שמסביר השפת אמת פרשת שלח, הישראליות היא נשמה קדושה מהעליונים, שטבוע בעצמותה הרצון, החשק, ההשתוקקות, להופיע במעשה, לתקן את הבריאה. ואז הוא אומר, אפשר לרדת למעשה ולתקן את הבריאה בלי ארץ ישראל. אתם מבינים? אז כלומר, הישראליות איננה סגולה רוחנית למעלה רק, אלא יש בה את האידאה של לרדת ולהופיע בעולם המעשה, לתקן את המציאות המעשית. ברוך אתה אדוני אלוהים לכל עולם שהכל נהיה בדברו. אומר השפת אמת, פרשת משפטים, על הפסוק ואנשי קודש תהיו לי, בשם הרב מנחם מנדל מקוצק, שהוא היה, עמידתו הייתה אמת, כל כך היה אמת, שכשהוא הלכס לבית מדרש, תמידים היו ברוכים מרוב פחד. הוא היה אמת. אבל בכל אופן, הרב מנחם מנדל מקוצק, הרבי מקוצק, הוא אומר ככה, יש לקדוש ברוך הוא מלאכים ושרפים בלי סוף, לא חסר לו, מיליארדים, הוא לא צריך אותך. מלאכים יש לו, אבל הוא רוצה קדושת אנשים. אתם מבינים את ההבדל? מה זה קדושת אנשים? אחד שצריך לקום בבוקר, למרות שהוא עייף, ואין לו כוח, והוא מתגבר, והוא קם. זה קדושת אנשים, שהוא צריך לאכול, הוא צריך פרנסה, הוא פה, הוא נמצא בתוך מציאות של גוף מעשי, והוא עובד את השם. זה, ואנשי קודש תהיו לי, אנשי קודש תהיו לי, זה הרבי מקוצק. זה מתאים מאוד להשפת אמת על המרגלים, וזה מתאים מאוד יפה גם, כלומר שם זה ממישור הפרט אמנם, וזה מתאים מאוד למה שכותב הרב קוק בארץ ישראל ח', בסוף ארץ ישראל פה, בספר אורות, כשהוא אומר שבחדרי הלב, בתוך הלב פנימה, חדרי תרתו הקדשו, מתגברת השלבת הישראלית, קודם כל זה שלבת, זה גבורה, זה אור שרוצה לרדת ולהצטמצם לתוך התעלות של החיים, כן? הדורשת בחוזקה, מצד עצמותה, היא דורשת בטבעה את מה? את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם. לצקת את רוח השם בתוך כל הכלים. הבנתם? זו הגדרת הישראליות. זה לא הגדרה שלמה, כי יש עוד הרבה הבנות, אבל מבחינת האופי הזה שיש בנו את הרצון לרדת. לכן ממילא האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, שהן בעצם בכל העולם הן נמצאות, אבל בעם ישראל זה גילוי קודש הבריחו ושכינתה. האידאה האלוהית קודש הבריחו, האידאה הלאומית שכינתה. האידאה של הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, הנטייה, זאת נטייה חברים, זה בטבע. זה לא רק, יש לנו רעיון, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, דהיינו, יש לנו נטייה, שתהיה לנו מדינה, שיהיה לנו ארץ, שיהיה ריבונות, מה? הרב ציודה אומר, באופן הכי טבעי בטבע של העולם, קשר בין עם לארצו, זה ריבונות של מדינה. מאחר והקשר שלנו כאומה לארץ ישראל, הוא הקובע את רמת גילוי השכינה, כמו שלמדנו, שנייה, אז ממילא, ככל שהריבונות חלשה, ריבונות חלשה, פחות גילוי שכינה. כלומר, אם לבן אדם יש תחנת דלק, ואני יודע שהבעלים יהודי, ואני נכנס אתמול, אני רואה שהוא שיפץ, עשה מין סניף כזה של חנות והכל, וכשאני נכנס פנימה, אפלה ופלה, המוכר והמוכרת בדואים. אני, להערכתי, לא הייתה לו ברירה. אם הוא לא היה שם אותם, היו שורפים לו את המקום. זה מה שקורה היום במדינה. אז ברגע שיש בעיית ריבונות, יש בעיית משילות, זה לא... בעיית משילות, זה כאילו כזה מין נושא בחדשות. חרטה. תלמד אורות, בלי אורות אתה אהבל, אתה חסר דעת, אתה לא מבין מה קורה איתך. אומר השולחן ערוך סימן תפקוף סמך א', הרי הרי יהודה בחורבנה, רחמנה לצלן, אומר הרי קודשך היו מדבר וקוראה לא עלינו. אומר המשנה ברורה בשם הבית יוסף, בח, שער אחרונים, אומר איך יודעים אם הרי יהודה הם בחורבנם או לא? אומר אפילו יהודים יושבים שם, אם הישמעלים מושלים עליהם, מקרי בחורבנם. כלומר הנקודה הקובעת היא לא התיישבות אלא ריבונות. השראת שכינה בישראל תלויה בריבונות של ישראל על ארצם. אז ממילא, מה זה הנטייה הלאומית המעשית? מה זה? זה ריבונות, זה זה. הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל היא הלבוש החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. עכשיו, מה הכוונה זה הלבוש החיצון? זה לא כמו, אני החלטתי, שמתי חולצה לבנה. יכולתי גם, אין ביני לבין החולצה הלבנה איזה קשר טבעי. החלטתי לשים חולצה לבנה, יכולתי לשים חולצה אחרת, חלת, זה לא מקרי, נכון? אבל בעם ישראל זה לא מקרי, הקשר בין הנטייה הלאומית המעשית לבין הנטייה הרוחנית. זה לא מקרי, זה טבעי, זה עצמי. זה דבר אחד. מי שמפריד בין זה לזה, חלילה מפריד בין תפארת למלכות, רחמנא ליצלן. לשם ייחוד, קודש הבריך הוא שכינתה. זה ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה במובן הזה. יש לזה עוד מובנים, אבל זה ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, שאתה מחבר את הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה, והאחרונה, דיינו הנטייה הרוחנית, היא אורה ונשמתה של הראשונה. שאלות? יש? הלאה. ממשיך הרב ואומר שתיהן יחד, שימו לב כמה זה יפה, תראו כמה יפה, תראו כמה יפה. לא לומדים הרב קוק, איך תבינו, איך תקימו מדינה, איך תנהלו מדינה, איך תצליחו, איך? צריך להבין את זה, אפשר להצליח עד רמה מסוימת ואז נתקעים, אין. אז צריך להבין את זה, אתה לא יכול לנהל מדינה, אתה לא יכול להביא גאולה בלי שיש לך תורת הרב קוק. אומר הרב שתיהן יחד, יחד, אתם שומעים? שתיהן יחד, ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות. ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות. אתם שומעים? שתיהם יחד. המדינה והאור, אור השכינה. שתיהם ביחד. ממקור אלוהים חיים אינן יוצאות. עכשיו אתם זוכרים, כלומר מי ששורה לפחות מכירים, אבל יכירו, שהרב משתמש בביטויים מדויקים גם בקבלה. כלומר, אומר, אתה לא למדת קבלה, אז ממקור אלוהים חיים. בסדר, מספיק לך. ממקור, מה זה ממקור? זה לא ממקור מלשון אוריג'ינל, אוריג'ין, לא במובן הזה. ממקור הכוונה פה, כמו לשון חז"ל, מהמעיין. מהמעיין, בסדר? וגם אפשר להגיד מיסוד, אבל אני לא רוצה אחרי יותר מדי. המקור אלוהים חיים, אלוהים חיים זה כינוי לבינה למעלה. עכשיו אני מזכיר לכם, ועוד פעם, אנחנו לא לומדים קבלה, אבל 10 ספירות שעוזר לנו להבין מה הרב אומר, זה כבר לא סודות התורה, וזה כולם צריכים לדעת, כי אם סטודנט בהרווארד יכול לדעת מה זה 10 ספירות, גם אתם יכולים לדעת. כן? זה כבר לא סודות התורה, ותראו באיגרת תפי ד' שהרב מסביר שדברים שכבר נפכו להיות נחלת הכלל, אז זה כבר לא סודות התורה, שמי שמלמד אותם מגלה רזים. ואז להפך, כשאתה לומד לראות את התשובה, אם אתה לא יודע שהתשובה באה מהבינה, אז קשה לך להבין הרבה פסקאות. כי אתה לא מבין מה הרב רוצה. שוטפים, זרמים, זה, דוחפים, זה. על מה אתה מדבר? אני מכיר תשובה, שם לא בגדנו. מה דוחפים, מה זרמים? כן? אבל הרב צבי יהודה שם מביא, בראות התשובה של הרב דרוקמן, הצהוב, הוא מביא שם בפרק ד' למטה, הוא מביא שיש מקום בשמיים, הוא עמיקה דבירה, שמשם יוצאים כל הנחלים וכולי. אז מה זה? מה הנחלים האלה? אני יודע שאני חוזר בתשובה, חטאתי איזה, לא קמתי בתפילה, אני חוזר לתשובה, אני מתחיל לקום בתפילה. אבל מה זה הדבר? אבל אם אתה מבין שיש בינה, אז יש מעיין שמימי של כוח חיים אלוהי, שדוחף את כל המציאות, את כולנו, את כל הנשמות, אז הכל נראה אחרת, עכשיו אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אז לכן ידיעות קבליות ברמה של להבין את הרב, הם, וברמה של 10 ספירות, זה בסיסי, זה לא לימוד קבלה. אז עכשיו כשאנחנו חוזרים לפה, אז אנחנו יודעים שיש יש שתי קומות לשכינה, וביניהם יושבת התפארת, כן? אז מי זה שתי הקומות של השכינה? השכינתה היא לאה, שזה גם תשובה היא לאה, כן? וואי, אני רואה פה... כן. אז יש לנו פה, כן, ואני פה מקצר, אז אני כותב תפארת ומלכות. בסדר? עכשיו, מלכות מה זה? מי רוצה להגיד לי? בכל. כנסת ישראל היא השכינה, זה מלכות האצילות, של עולם האצילות, כן? והאלוקים חיים זה כינוי לבינה. בסדר? אמת, כינוי לתפארת. בסדר? וכנסת ישראל פה במלכות למטה, יש עוד שמות, אבל... עכשיו תראו מה כתוב פה. מה הוא אומר? שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים אינן יוצאות. מהבינה. מי זה שתיהן יחד? הנטייה הרוחנית והנטייה המעשית, שזה שורשם בשמיים כמובן, כן? יש את הנטייה אצלנו. אבל השורש בשמיים זה בתפארת, במלכות. נטייה רוחנית, נטייה מעשית. בסדר עד כאן? עכשיו מה הוא אומר? שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים... כן? אינן יוצאות. וממעיין האמת, זה נקרא אמת, זה נקרא אמונה. כן? וממעיין האמת והאמונה האלוקית נובעות. עכשיו תראו כמה הכל מדויק אצל הרב, כל מילה. ברגע שאתה לומד את השפה, תמיד אמונה זה גם שכינה אצל הרב, כן? למה אמונה? אומר הרמק, מי זה הרמק? רמק זה רבי משה קורדוברו, שהוא תלמיד רבי יוסף קארו, והוא כתב את ספר פרדס רימונים, שזה בעצם התנ"ך של קבלת ראשונים. מה זה קבלת ראשונים? קבלת ראשונים, זה יש שם נגיד את הרמב"ן על התורה אפילו, זה קבלת ראשונים, יש שם הרבה, סודות התורה, זה קבלת ראשונים. יש בשערי ההורה רבי יוסף ג'יקטיליה, יש לפני זה רבי עזרא סגי נהור, זה תסתכלו בכל הנבואה של הרב הנזיר, בחלק השני, יש שם חלק שהוא פשוט סוקר את תולדות החוכמה הפנימית בישראל, ומיד על ההתחלה, בהערות למטה, תראו, הוא ממש מדבר מי שם בקבלת ראשוני, מי, אין, רבי אברהם, רבי ראווה, זה מונה שם. את החלק הראשון קשה להבין, אבל החלק השני הוא מלא אוצרות של להבין איך הדברים, מי זה המחברים וכו', בכל מה שקשור לחוכמה הפנימית. כל הנבואה של רבי דוד הכהן, הנזיר, תלמידו הגדול של הרב קוק, שהוא עורך אורות הקודש, כן? אז כל הנבואה זה הספר שלו, בחלק השני. טוב. אז רמק כתב פרדס רימונים שהוא כמו הסיכום של קבלת ראשונים. זה מין התנך של קבלת ראשונים. עכשיו הרמק ורבי יוסף קארו רבו כבר יושבים באותו בית מדרש עם הארי הקדוש. ורבי יוסף קארו, שהוא היה הרב שלהם, אבל רבי יוסף קארו כשהוא יושב בשיעורים של הארי הוא נרדם. אומר הארי הקדוש, הוא לא שייך לקבלה שלי, הוא שייך לקבלה שהייתה עד היום. בכל אופן הארי הקדוש פותח ומגלה לאין ארוך מקבלת ראשונים. עכשיו צריך להבין שרשב"י סתם בזוהר, קבלת ראשונים קצת פרשה, והארי מפרש את אותה קבלה. זה לא שהחליפו קבלה. זה פשוט פתיחה של אותם דברים. עכשיו בקבלת ראשונים בעיקר מתעסקים עם 10 ספירות, כן? ובקבלת הארי זה כבר עולמות שלמים, מערכות, התרחשויות, זה פשוט אי אפשר לתאר, כן? עכשיו, אז זה... בא אליי פעם יהודי, אומר לי, תשמע, הרב קוק הוא קבלת ראשונים. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי תראה את השפה. זה הכל קבלת ראשונים. מה הכוונה זה קבלת ראשונים? בספר פרדס רימונים, שער כף ג' יש מילון. מילון של קבלה. גם ספר שערי הורה לרבי יוסף ג'י קטיליה הוא מילון של מושגי קבלה. אז נגיד, אמת זה בתפארת. זה מילון, זה מילון של מקובלים. אמונה זה במלכות, אומר המרמק, בספר שנקרא אילימה. ככה, אילימה. שאמר לי על זה רבי מרדכי עטייה בשם הרב מרדכי שרעבי, אמר לי על זה שהרב שרעבי אמר שזה הספר פילוסופיה של הקבלה, כן? כאילו לימוד בדרך שכל של קבלה. בסדר, בכל אופן, בתחילת אילימה, הרמק אומר שהמלכות נקראת אמונה, למה? כי אין לנו תפיסה באין סוף. והיא זו שמאפשרת לנו, השכינה, כנסת ישראל, שורש נשמתנו, היא זו שמאפשרת לנו להתחבר לאין סוף. אז לכן היא נקראת אמונה. כי אמונה זה בעצם חיבור. היכולת שלי להתחבר לאין סוף היא בזכות מידת מלכות. אז לכן היא נקראת אמונה. אתם מבינים אותי או לא מבינים אותי? הלו. מישהו לא הבין? עוד פעם, לתפוס אין סוף אני לא יכול. השכל שלי הוא הגדרתי, סופי, גבולי. אבל מה שעושה המלכות היא מצמצמת את האור שמעליה ומאירה אליי. אז אני אדבק בה, בשכינה, כן? ועל ידי זה אני אדבק במה שאני לא תופס. אתם איתי? זה שזה חדש לא נורא. השאלה אם אתה מבין קודם כל מה נאמר. לעכל לוקח זמן. מובן או לא? כשאני מתחבר בתפילה וזה, לאור השם ככה, דבק, ראינה בעוניינו... ברוך אתה השם גואל ישראל, אומר לגאולנו גאולה שלמה, בקש, אני מתחבר, נכון? לאן אני מתחבר? לשכינה. ועל ידי השכינה אני מתחבר לאיפה שאני לא תופס, למקור האור שאני לא תופס, בסדר? לכן המלכות שכינה היא נקראת אמונה, כי היא מאפשרת את החיבור, זה ההסבר של הרמק לא בפרדס רימונים, אלא בתחילת ספרו אילימה, בסדר? הלאה. עכשיו אמרתי לכם שבא מישהו אומר לי, תראה את הרב קוק, אלוקים חיים, הוא מתכוון לבינה. אמת, הוא מתכוון לתפארת. אמונה, הוא מתכוון למלכות. קבלת ראשונים. ככה הראשונים, בקבלת ראשונים של הרמק ולפניו, ככה דיברו. אבל זה לא הארי הקדוש. אם לא, אתה טועה. למה? קודם כל, בחוברת לג' אלול, לשלושה באלול, יש שם הציטוט של הרב קוק שאומר, אין משהו בתורה שלי שאין לו מקור בדברי הארי. אתם שומעים? אומר הרב קוק על התורה שלו, אין משהו בתורה שלי שאין לו מקור בדברי הארי. נכנס כבר לראש או שפעם שלישית? אין, הרב קוק אומר, אין משהו בתורה שלי שאין לו מקור בתורת הארי. עכשיו שימו לב. אז למה באמת זה? פשוט מאוד. הרב משתמש בשפה של קבלת ראשונים כדי להסביר רעיונות של קבלת הארי. אתם מבינים? כלומר, השפה היא באמת, כי קבלת ראשונים לא נמחקה. הארי להפך, הוא מפתח אותה, הוא מגדיל אותה, מגלה עוד הרבה יותר רחב, אבל הוא לא מוחק קבלת ראשונים חלילה. זה לא שייך בכלל. אז לכן מה שהרב קוק עושה, הוא משתמש במילונאות של המקובלים, כדי להגיד רעיונות. אז לדוגמה כאן, תראו איזה יופי, דוגמה יפהפייה, שתיהן יחד, מי זה שתיהן יחד? הנטייה המעשית והנטייה הרוחנית, שהן בעצם מקבילות אל התפארת והמלכות, רוחנית והמעשית, כן? שתיהן יחד ממקור אלוקים חיים יוצאות, שתיהן יחד באות מהבינה, שמשפיעה על התפארת ומהתפארת למלכות. אתם מבינים? בסדר? וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. כמו שומע הרמב"ן שם פרשת תאזינו, הלאומיות נמחקה, כמעט נמחקה, כאילו נשברה הלאומיות לגמרי. אנשים חיו פרטים. תסתכלו את העדות של בעל אם הבנים שמחה. חברים, אתם מחזיקים מעמד? כן? אנחנו עוד עושים בחמלה עוד. רבה אמונתך, כאילו אתם צריכים להתרגל, לשמוע הרבה מקורות. מי שיותר קל לו שיחזיק דף ועת, מחברת, ושירשום זריז מקור, אבל שיצליח להחזיק ראש. אם מישהו קשה לו בכתיבה, הוא לא מצליח לעקוב, אז אל תכתבו, תקשיבו. בסדר? כל אחד לפי עניינו. עכשיו שימו לב טוב. מה אומר פה? כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. אומר, אם הבנים שמחה, שבמציאות של הגלות, הגולוס ייד, הגלות יוד, הגולוס ייד, היהודי הגלותי, הוא אכפת לו מהקהילה שלו. כשהוא שומע שקרה מה של יהודים במקום אחר בעולם, הוא קצת מצקצק, ממשיך הלאה. כל העולמו זה הקהילה שלו. ברגע שבאים לארץ ישראל, כן? חוזרת הלאומיות להופיע, ואז חוזרת הערבות ההדדית. כן? ואז אם איזה אחד, אהבל, נסע למקסיקו, הלך בדיוק איפה האינדיאנים, ושבו אותו, אז כל מדינת ישראל יודעת איך קוראים לו, ומה השם של אמא שלו, ואומרים בשבילו תהילים, ואמא שלו עולה לרדיו, וכולם מדברים על שלום בן יפה, אני יודע, זהו, כל המדינה על השלום בן יפה, אבל הזה, שהלך שם לעשות טרק אצל האינדיאנים. אתם מבינים? וחטפו אותו, חמנה לצלן שלא יהיה, חס ושלום, כן? אז זה, הערבות שאנחנו היום ברוך השם חווים אותה, היא לא הייתה. למה? כי בגלות נשבר הכלי לגמרי. מה זה הכלי? איזה נטייה? נטייה למעשית. זה הכלי. שיש לך מדינה, שיש לך חיי עם. אז בגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו המופשטת, ובפנייה עצומה, אך כלפי מעלה. בגלות, האור לא פונה למטה. מה שלמדנו קודם, סגולה ישראלית ששואפת לעולם המעשה, זה לא בזמן גלות. בזמן גלות כאילו השכינה עולה, וכל הפנים הם רק כלפי מעלה, רק כלפי הצד הרוחני המופשט, כלפי הקדוש ברוך הוא, ואין פנייה כלפי חיים, מדינה, ביצוע, כן? יש שם בארץ ישראל, כשהרב מסביר את העניין הישראלי הזה, אז הוא אומר שזה הסוד של ההשתוקקות הבלתי פוסקת, שוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם. זה הסוד, מה היהודי יושב בליל הסדר? שנה הבאה בירושלים הבנויה. תגיד, תהיית פעם את ירושלים? לא. יושב בקרקוב. ראית פעם את ירושלים? לא. אבא שלך? לא. סבא שלך? לא. סבא של סבא שלך? גם לא. סבא של סבא של סבא שלך ראה את ירושלים? גם לא. מה אתה כזה? איך אתה כזה משתוקק? לשנה הבאה, בירושלים, הבנויה, מה? מה הסיפור? אלא שנשמתו, באומץ נשמתו, הוא יהודי שרוצה לחזור למצב שהוא לא פונה רק כלפי שמיה, אלא שהאור שהוא מקבל מלמעלה, הוא משפיע אותו לארץ. וזה אי אפשר אלא בירושלים, אז הוא לא צריך היסטוריה. הוא מרגיש כמעט פיזית שהוא תקוע. כי הוא פונה רק כלפי שמיה, היהדות וירטואלית. הוא לא יכול לפנות אלא למציאות למטה. עכשיו בואו נבין, וזה תורה ענקית, כן? בואו נבין שהיהודי הוא בעצם צינור. זה מה שהוא. רצון, נוטיות צינור, לא ניכנס יותר מדי. היהודי הוא צינור. מה זה אומר? מה זה אומר? שימו לב. זה אומר שפה יש אין סוף, פה יש את הנשמה של היהודי, ופה יש את עולם המעשה. עכשיו, יהודי יונק מלמעלה, משפיע למטה. זה הבריאות שלו. מה קורה לדוגמה לאנשים זקנים? הם מלאים באור אינסוף, בגלל כל ההזדקחות שלהם, וכן, מלאים באור אינסוף. אבל הרבה פעמים הם מוצאים שאין להם למי להשפיע. וזה מה שגומר להם את הצורה. אז אתה הולך, יושב איתם, מתייעץ איתם, נותן להם להשפיע עליך, כמה, איזה יופי, איך אתה משפיע על העולם, אתה קורא תהילים, זה חשוב. עם ישראל צריך אותך, צריכים אותך וכו'. אם בן אדם אין לו את הצד הזה, הוא נורא מסכן. עכשיו מה קורה? אם בא אחד, כן? והיו פה כבר כאלה, הוא בולדוזר. בולדוזר. מה צריך לעשות? לבנות יישובים? הוא בונה יישובים. מה צריך לעשות? להרוס יישובים? הוא הורס יישובים. אין בעיה, הוא העיקר, הוא בולדוזר. כן? עכשיו הבן אדם הזה, יש לו כוח מעשי אדיר, אבל אין לו חיבור. הוא לא מושך מלמעלה. מה אתה מקבל? רחמנה לצלן. כן, בולדוזר בלי נהג. כל זמן שהוא בונה על הכיפק, ברגע שהוא מסתובב אליך, רחמנה לצלן, גירוש מגוש כתיף, דברים נוראים. כל הבריאות של ישראלי זה שהוא מחובר למעלה ומשפיע למטה. אנחנו צינור של שפע. זאת הבריאות שלנו, שתבינו. כן? למשוך מלמעלה ולהשפיע בעולם המעשה. עכשיו פה, רגע. אז אומר הרב, כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. והאור בצורתו המופשטת, בלי כלי, אז היה הכל מופשט וירטואלי, מה שקוראים היום. ובפנייה עצומה, אך כלפי מעלה. רק כלפי מעלה. אין אפשרות למעשה. שימש באומה רק לדאגה כללית, איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית הטהורה. כלומר, זה מה זה שימש? לשמור על הלאומיות הרוחנית הטהורה, דהיינו שעם ישראל ימשיך להיות מחובר לתורה, למצוות, וכן הלאה. זהו, לזה זה שימש. לא לשום דבר אחר. כן? מה רצית? כאילו, זה מדעתו של יעקב דרך אגב, תיתן אמת ליעקב, תפארת זה יעקב, כן? למה היא נקראת אמת? כיוון שהיא האמת האלוהית המוחלטת. זה האמת האלוהית, כלומר, אור אין סוף, אתה לא יכול לקרוא לו אמת אפילו. הוא מעל כל תפיסה והבנה. כשהוא מתחיל להצטמצם לתוך המציאות של החיים, שיש בה גם שקר, יש בה גם גשמיות, אז אתה צריך להגיד, זה נבראים, חלקיים, מזויפים, חיקוי, כל מיני דברים כאלה, וזה האמת המוחלטת. אז נכנס מושגים של אמת, אמת אלוהית, לעומת בלבולים של הנבראים, בסדר? עכשיו, מלכות נקראת אמונה כי היא המחברת. החיבור אל האמת. חבר את העולם אל האמת. היא, התפקיד שלה זה החיבור, לחבר. בסדר? אז זה נקרא אמונה, להיות אמון על משהו, כן? כולי. יש לזה עוד כל מיני מובנים, הלאה. אז אומר הרב, שבעצם במציאות של הגלות, אז האור משמש רק, כן, להחזיק את הלאומיות הרוחנית. עכשיו, מה קורה? אנשים מתרגלים? שיש לאומיות רוחנית? לאומיות מעשית? אין. ואז מתחילה התעוררות הלאומית המעשית. מה הם אומרים? מה, לאומיות זה לא בשבילנו, לאומיות זה מושג של גויים. שמעתם את זה פעם? אז תדעו, שאנשים מאוד רציניים ככה דיברו. למה? הרב קוק זה נשמה מבית ראשון, שבא להחזיר אותנו למושגים יהודיים, מקוריים, אמיתיים, מקוונים. אבל בגלות הכל התעוות, אנשים הגיעו למקומות מוטרפים. הבן אדם שולט בשס, ואומר לך שלאומיות זה מושג של גויים. אתה אומר, מה יהיה? כאילו, כואב הלב לראות את זה. זה כל כך עצוב לראות יהודי גדול בתורה, ומדבר, כאילו לא למד כלום. איך אפשר? זה ממש כאב עצום לראות את הדבר הזה. אבל זה חבלי משיח. זה ייתה ולא אחמינה, זה. כל אותם תנאים או המוראים שאמרו שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו, אבל לא רצו לסבול את המציאות המטורפת הזאת, שיכול להיות אדם שהוא שולט בשס, אבל לא למד הרב קוק, לא החזירו לו את המושגים הכי פשוטים, כן, שלאום היא לאום יאמץ, שהגמרה בעבודה זרה נדמה לי, אומרת שלאום זה מלכות, זה מדינה. פשוט. איך נקרא את השכינה? מלכות האצילות, זה מלכות. בסוף זה מלכות, זה מדינה, זה ריבונות. הרי, מה אומר רבי יהודה הלוי? שקין הרג את הבל כי הוא נלחם איתו על ארץ ישראל, הוא רצה את ארץ ישראל, אז הוא הרג את הבל. יצחק וישמעאל, על מה הוויכוח? על ארץ ישראל. יעקב ועשיו, על מה הוויכוח? על ארץ ישראל. תראו רבי יהודה הלוי, תחילת מאמר שני. כן? זה פשוט מי שיש לו את האדמה הזאת, אז יש לו את הכלי של ירידת האור לארץ. כן? ומה זה אדמה? אומר הרב ציודה, קשר בין עם לאדמה זה מדינה, זה ריבונות, זה טבע העולם. זה טבע העולם. האדמה הזאת שלנו, מה זה אומר? מה זה אומר? שאתה עושה עליה פיקניק. מה זה אומר? זה אומר שאתה ריבון עליה. אם אתה לא ריבון עליה, יש לך בעיה. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים שאדמת ארץ ישראל היא גם המקום שבו השכינה גנוזה והאור עולה אלינו מתוך האדמה, אז אם אתה לא ריבון, ואם אדוני הארץ בדרום באופן מוחלט זה הבדואים, וגם במרכז, אם אתה רוצה לבנות פרויקט, חברות הכי גדולות משלמות לבדואי. אתם מודעים לדבר הזה? מודעים או לא? חברים שלי מספרים סיפורי זוועה, כאילו, כולם נכנעים להם, אז הוא שילם לבדואי. חברת בנייה גדולה מאוד. גנבו לו את כל המחשבים מהאתר. אז הוא הולך לבדואי, הוא אומר לו, תגיד לי, מה נסגר? אני משלם לך, גנבו לי את כל המחשבים. הבדואי עושה לו ככה. איי! מה קרה? הוא גנב את המחשבים, הוא שכח שזה פרויקט שלו. הנה? עוד סיפור. אתם יודעים, דלתות, זה לא כל הדלתות אותו דבר. אתה מזמין לפי מידות. גנבו לו מהאתר 70 דלתות. כאב ראש בלתי נתפס. אז הוא בא לבדואי, אומר לו, תגיד לי, מה אני משלם לך? גנבו 70 דלתות. הוא אומר לו, אל תדאג. למחרת חזרו 69 דלתות. דלת אחת לא החזירו. אז הוא אמר לו, תשמע, אין לי בעיה שישרת דלת אחת, ישרת אצלכם, אין לי בעיה, אבל תביא לי את המידות שלה, אני עכשיו צריך לחפש איזה דלת לא החזרת לי. כל דלת והמידה שלה, לך תמצא ב-70 דלתות איזה דלת היא החסרה, תביא לי את המידות, תביא לו את המידות. תבינו, זה לא סיפור איזה, כן? מסעית ברזל מגיעה לאתר, שעתיים, לא שומעים ממנה כלום, מרים לו טלפון לנהג, איפה אתה? הוא אומר, אני פה באתר כבר שעתיים. הוא אומר, נו, ומה נסגר? למה אתה לא מסיים? תוריד את הברזל, תחזור. הבדואי לא נותן לי. הוא אומר, מה הפירוש? הוא אומר, אם לא נותנים לו 2,000 שקל, אני לא מוריד את הברזל. הוא אומר לו, הזמנת המשטרה? הוא אומר, בטח. הוא אומר, הגיעה הניידת, עשתה סיבוב והלכה. הם לא פוחדים מהשופטים, הם לא פוחדים מהשוטרים, הם לא פוחדים מאף אחד. מה זה קשור לשיעור אורות? כי בלי שיעור אורות אתה לא תבין שזה לא איזה בעיה מול פשע. זה בעיה בעיכוב השראת שכינה בארץ. כי אם אין ריבונות, אין השראת שכינה. אתם שומעים? סימן תו קוף סמך א', משנה ברורה, לא איזה מקורות מפולפלים. משנה ברורה בשם הבית יוסף, בשם הבח, שאר אחרונים. משנה ברורה אומר, אפילו יהודים יושבים שם. אם הישמעאלים מושלים עליהם, מי יקרה בחורבנם? עכשיו בואו נבין שריבונות זה לא בינארי, זה לא או אפס או אחד. זה לא או כן או לא. זה לינארי, זה הולך ומתעצם. אז אתה ריבון, אבל באיזה רמה אתה ריבון? עכשיו שימו לב עוד. מה שאתם שומעים פה לא תשמעו בשום מקום אחר, תקשיבו טוב. העוצמה של הריבונות שהולכת וגוברת, היא גם עוצמת גילוי שכינה שהולכת וגוברת. אתם מבינים? כלומר, אם אתה ריבון רמה 2, גילוי שכינה רמה 2. ריבון רמה 6, גילוי שכינה רמה 6. ולכן צריך להבין שאנחנו ריבונים, אבל לא בעוצמה מספקת. ככל שהעוצמה יורדת, גילוי שכינה יורד. עוצמה של הריבונות גוברת, גילוי שכינה גובר. לא, 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 לא. הבעיה, כל הבעיה פה. אין תורת הרב קוק. כל הבעיה פה. כל הבעיה פה, לפני יותר מ-30 שנה, לפני 40 שנה, כן? אז חבר שלי, הרב שאול פאנה, שליטה מחולון, אז הוא אז היה אברך צעיר, קורא להם בתורה, ולאט לאט, עד שהיום הוא כבר בלי עין הרע. אז בא אליו דיין שקראו לו הרב שמעון כהן, שהיו, כמו שהרב סבתו מתאר, היו הרבה דיינים שבאו מחול, שהגיעו לארץ, לא הכירו אותם יותר מדי, כן? שם היו דיינים גדולים, אז הרב שמעון כהן הזה היה יהודי גדול בתורה. הוא בא אליו, אומר לו לרב שאול, אומר לו, אתה יודע למה הגאולה מתעכבת? הרב פיינה נבהל. כאילו, זקן כזה בא פתאום, אומר לו, למה הגאולה מתעכבת? אמר לו, לא, למה הגאולה מתעכבת? אמר לו, תדע לך, בגלל שהיה פה תלמיד חכם אחד שביזו אותו. אומר לו, ומי זה התלמיד חכם הזה? אומר לו, הדיין המרוקאי הזה, אומר לו, זה הרב קוק. עכשיו, אין הכוונה, ביזו אותו אז עונש. זה לא הכוונה. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא שלח חוזה לדור הזה. להסביר לדור מה הסיפור, איך מתנהלים, איך חוזרים לעצמנו, איך בונים את המדינה, איך מתיישרים, מה צריך לעשות. שלח את כל התשובות, כל מה שצריך. אנשים במקום להגיד אמן ולהקשיב וללמוד, התחכמו, חשבו שהם חכמים יותר גדולים, לא קיבלו עליהם עול תורה. וממילא הגאולה מתעכבת. זה הכל. אם אנשים היו מבינים את מה שאתם לומדים כאן, כן? מצבנו היה היום במקום אחר לגמרי. אתה מבין? אני לא רוצה להאריך עכשיו, אבל כל הצרות הרוחניות של ה-20, של העשרות שנים האחרונות, זה מהגירוש מגוש קטיף. ברגע שלקחו אדמת ארץ ישראל, נתנו אותה לידי גויים, פתאום באה ירידה רוחנית ככה, בהתרסקות, דברים שלא חלמנו. פתאום אתה צריך להתמודד, משקף זכור, דברים שאתה לא חלמנו בכלל. לא חלמנו. איך זה הגיע? אתה נתת את עזה לערבים, אדוני, זה מיד מוריד את רמת גילוי שכינה, רמת הקדושה. וזה גורם לבעיות רוחניות קשות. עכשיו, לך תסביר את זה לא רק לאנשים שבכלל לא למדו תורה, תסביר את זה גם לאנשים שכן למדו תורה, אבל לא למדו תורה את הרב קוק. או שלמדו אותה ולא למדו אותה, נכון? זה לא צחוק, חברים. מה שאנחנו עושים פה זה לבנות את עם ישראל, להביא גילוי שכינה, להביא גאולה. בלי התורה הזאת, אתה... מה? אתה לא מבין כלום. שאומר הרב, הלאה. עוד פעם, אז בזמן הגלות, עוד פעם, כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי. והאור בצורתו המופשטת, כלומר בצורה וירטואלית כזאת, רק רוחניות, ובפנייה עצומה, אך כלפי מעלה, רק כלפי מעלה, לא למעשה, כן? שימש באומה רק לדאגה כללית, איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית התאורה, איך לשמור את עם ישראל ברוחניות התאורה שלו, לאומיות של תורה. האור האלוהי שהוא נשמת האומה השורשית, במעמדו הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו. האור הזה העיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל. השכינה ירדה עם ישראל לגלות ושרתה בתוכם. השכינה ירדה לגלות, מה הכוונה? הרי השכינה לכאורה הסתלקה, אבל היא לא הסתלקה לגמרי. היא כאילו הצטמצמה וירדה ככה בקטנה, כמו שאומרים, מצומצמת וקטנה ועלובה. והתענתה באשר התענו הם. לא הרחיבה הנשמה את מאווייה, לא יכלה הנשמה להרחיב את מאווייה לעולם המעשי, להופיע במדינה, בהתיישבות, בחיי חברה, אבל קבעה אותם במושג יראת אלוהים. כלומר, מה היא עשתה? הכניסה את כל המושגים הלאומיים המעשיים לתוך המושג של יראת אלוהים, אמונתו וזהירות התורה והמצוות מצד שם פיקודי השם, כציפור נודדת מקינה. ציפור זה כינוי לשכינה, נודדת מקינה, הכוונה היא לקן המעשי של כללות ישראל בארץ ישראל. כן? וזה בעצם, למעשה, כל הלאומיות המדינית, היא כאילו התכנסה ונגנזה בתוך הלימוד גמרא, בתוך הלימוד תורה, בתוך הקפדה על המצוות. אתם מבינים? אבל כשחוזרים לארץ ישראל, צריך לצאת לנשמה, לחיות עכשיו בשלמות שלה, שהשכינה תחזור ותופיע בתוך המציאות המעשית, ולא תשאר שם למעלה רק. בסדר? שאלות, חברים? הלאה. פרק ו' פסקה ב'. לפי אותה עמידה, הכוונה היא, כמו שאומרים היום, ביחס ישר אל. ככל שזה עולה, זה עולה. בסדר? לפי אותה עמידה, שכל יחיד מתעלה. כשהיחיד מתעלה, הוא בא לאלול, שיבת אלול מורה, תחיל להיכנס לעניינים, לאט לאט, להתרגל. אולי נספר איזה סיפור בשביל שיעור א', ככה סיפור נחמד. יש לי חבר שהוא הגיע לשיעור א' אצל הרב דרוקמן זצ"ל בישיבת אור עציון. ומגיע, באלול, מגיע 21:00, הוא מסתכל, אומר להם, מה עכשיו? הוא אומר, סדר ערב. הוא אומר להם, מה? השתגעתם? תשע בערב? אני הולך לחדר, אני אין לי מה, מה תשע בערב? וצריך ללכת לנוח, מה? אמרו לו, הכל בסדר, הולך לחדר. תשע בערב, הלך לחדר. בסדר? בחנוכה, כבר היה צריך ב-12 בלילה להגיד לו, אדוני, צריך לישון, מחר יום חדש. אתם מבינים? אז אני אומר לכל מי שהתחיל שיעור א' פה השנה, לא להיבהל, לאט לאט, מתרגלים, נכנסים לעניינים, ככה, בנחת, לא לחרוץ החלטות על בסיס התחושות הראשונות של תחילת הדרך. כן, אט אט, בונים בניין, מתרגלים, נכנסים לעניינים, בנחת, בשמחה. אבל לפי אותה המידע שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו. שומעים? החלק האצילי שבו מה זה? החלק שנאצל בו. מה נאצל בו? הנשמה, שמאיפה היא באה? מכלל ישראל, מכנסת ישראל. אז הוא כאילו, ככל שהוא מזדקח, אז הוא לוקח את נשמתו שלו, שהיא בעצם שייכת הכלל, והוא כאילו אומר, הנה, הבאתי את החלק שלי, הבאתי את הביקורים שלי. הבאתי. אל מה? אל השורש, שמשם באה הנשמה שלי. כן? והיא מתווספת על ידו באתרה של תפארת. כן? מה זה מתווספת על ידו באתרה של תפארת? מה הכוונה? אז כיוון שאמרנו שהמלכות היא בעצם כנסת ישראל, נכון? פה. מלכות זה כנסת ישראל, נכון? וזה השכינה, וזה שורש הנשמה של כל יהודי ויהודי, נכון? עכשיו, כיוון שהוא העלה את נשמתו אל מקורה במלכות, אז כאילו המלכות מתעלה וזוכה לאור מהתפארת. התרת זה כמו כתר, כאילו משהו שמשפיע. בסדר? התרת זה כמו כתר, כאילו משהו שמשפיע. בסדר? אז כיוון שהוא העלה את נשמתו, פה היחיד נמצא פה, כיוון שהוא העלה את נשמתו אל מקורה במלכות, אז כאילו המלכות יש בה תוספת שפע שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את היכולת כאילו להשפיע על המלכות, ואז היא מקבלת, בזכות התוספת אור, היא מקבלת מהתפארת עוד שפע. בסדר? יופי. אז אומר הרב, אנחנו בדרך כלל שמים 3:10, כי אני רואה ככה חלק עוד קשה להם, אז תדעו שהשעת היעד זה 3:10, קדימה. אז אומר פה הרב, והיא מתווספת על ידו, על ידי היחיד, האומה מתווספת על ידו, על ידי היחיד, באתרה של תפארת, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. ראויה, מה זה, כן, על כן הצד הרוחני שבהתגברות הלאומיות, תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. כלומר, בסופו של דבר, כאילו הצד הרוחני של הלאומיות, הוא תלוי ביחידים. עכשיו, זה לא הנורמל, תכף נחזור לראויה לאהבה, תכף נחזור לזה. תסתכלו ב... תסתכלו ב... בואו נראה אם אני זוכר איפה. כן, יש באורות התחייה, כן, שבמצב הנורמלי, כן, אז הלאומיות היא משפיעה אל הפרט. כן? וכשהלאומיות היא לא במצב שלם, כן? הנה, כן, תסתכלו באורות התחייה מ"ב. בסדר? תראו, אורות התחייה מ"ב. הלאומיות כשהיא רעננה. מה זה רעננה? אתם יודעים? רענן זה כמו לחם טרי מהיום בבוקר. רעננה, הכוונה היא שעכשיו ירד אליה אור חדש, היום. אז כשהלאומיות היא מלאה באור שכינה, שמחדש אותה כל יום ככה, שופע בה, תוכל להסביע מטל החיים הרוחניים שבה גם את היחיד. ומשרישה בקרבו די מוסר ודעת. כל אחד מבני העם הדבקים בעמם בדבקות פנימית, מתמלא עוז חיים כאלה לפי תכונת הדבקות והתעוררות הרוח שלו לקרבת האומה. אבל במצב נורמלי, כשעם ישראל במצב שלם, איך אני זוכה לדבקות ולאור השם שיעיר בי? אני דבק באומה, האומה כולה מלאה באור השם, וזה מאיר אליי. כן? אבל אומר הרב, כשהאומה בכללה קודרת ונופלת, כשאור השכינה לא מאיר בכלל, ואם אתה תלך לדבק בכלל, כאילו במציאות המעשית, כן? לך תדע מה יהיה. אז הוא אומר, צריך כל יחיד להרטיב את רוחו מהמקור המוסרי והמדעי הכללי. כלומר, כל יחיד צריך להתרומם כאילו לבדו אל המעיין של השכינה. אל המעיין הזה, המקור, המעיין, כן? המוסרי הכללי, למשוך משם אור, ולבוא ממולה טוב להידבק בעמו ולעורר רוחו לתחייתו, ואז יהיה מכלל בוני האומה. אתם מבינים? אז הפוך, כאילו היחיד בונה את האומה. כן, במצב של היום, היחיד בונה את האומה. המצב נורמלי, כשעם ישראל סוף סוף המדינה תהיה יהודית, כמו שצריך, עם ישראל מחובר לתורה, אז מה שיקרה זה הפוך, היחיד יקבל את האור מהכלל. אבל כרגע המצב הוא שהיחיד בונה את האומה. אוצר התורה לישראל הוא בשעת הירידה, כשהלאום עוד לא במצב עדיין כמו שצריך, מכוון לקחת ממנו חיים כדי שהיחיד ליתן לאומה בכללה מעט כל יחיד, לאחיותה או לאורה. ובתחייתה, ברגע שהאומה נמצאת בתחייה מלאה כבר, הוא נמזג בכללות האומה ומשפיע ממנה או באחיהם על כל היחידים. כלומר, במצב שהאומה נמצאת בשלמות, כן? אז התורה נמזגת באומה. אתה נדבק באומה ואור התורה מאיר אליך, אור החיים מאיר אליך, וככה אתה מתעלה. אבל במצב שאנחנו עדיין, שהאומה עדיין לא התחברה לעצמה כמו שצריך, כן? אז אנחנו לוקחים מתורה כדי להאיר לאומה. בסדר? מובן או לא? אלה שני המצבים, אנחנו לצערנו עדיין, מקווה שבקרוב זה ישתנה, אבל אנחנו עדיין במצב הזה. אז אומר פה הרב, כן? על כן הצד הרוחני שבהתגברות הלאומיות, תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. בסדר? עכשיו נשאר לנו להבין את המשפט הזה, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. כן? אז נעשית בכללה ראויה. מה הכוונה? תראו, באופן כללי, כלל ישראל מחובר באהבה אל הקדוש ברוך הוא, אהבה של חיבור, ובדבקות של חן. מה זה דבקות של חן? חן זה חנינה. יאיר השם פניו אליך, פיחונקה. נכון? כל השבטים, יעקב אומר לעשיו, אשר חנן אלוהים את עבדיך. אבל יוסף אומר לבנימין, אלוהים יוכנך בני. למה? כי הוא לא היה שם, עוד לא נולד, נכון? אז הוא לא קיבל את החנינה שאמר יעקב, אז יוסף אומר לו, אלוהים יוכנך בני, מוסיף לו את החן הזה. יהודי חייב שיהיה לו חנינה, שיהיה לו חן. מה זה חן? אז הרמק אומר, פרדס רימונים, כן? הוא אומר שזה כמו, כמו איך נאמר שם למשה רבנו, כן? אחון את אשר ערכם, איך הפסוק? וחננותי את אשר ערכם, נו מה יהיה, לא זוכר, עוד פעם? וחננותי את אשר אחון, כן, ורחמתי את אשר ערכם, כן. אז עכשיו, יש בזה עומקים עצומים, יש לי שיעור שלם על זה, אני לא אשים את כל השיעור פה עכשיו. נזכיר רק שגם לדוד קוראים אל חנן, כן? ורבי נחמן אומר שנון זה שלטון, כן? וחנן זה שתי נונין, רשי כותב דווקא בשתי נונין. למה שתי נונין? כי מלכות שמה כמלכות הדערה, נון ונון. אז כבר, בקיצור, יש פה שיעור שלם על הדבר הזה, לא עכשיו, אבל לענייננו, החן והחנינה זה בעצם אור שהקדוש ברוך הוא חונן אותנו, אומר הרמק, ממתנת חינם. מתנת חינם, וחננותי את אשר אחון, מה הכוונה? גם לא ראוי, אבל אני חונן אותו. נותן לו מתנת חינם. אנחנו דור, דרך אגב, בית חנן של משה רבנו, מה כתוב ברש"י? שצדיקים יכולים לתלות במעשיהם, אבל הם לא, הם מבקשים מתנת חינם. מתנת חינם זה אוצר מתנת חינם של החן האלוהי, שהוא נסוך על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא חונן אותנו, אנחנו מרגישים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא שם עלינו אורות, חונן אותנו, מוריד לנו אורות גם אם לא מגיע, גם אם אנחנו לא במדרגה. בסדר עד כאן? מובן? מישהו לא הבין? מישהו לא הבין? כל בסדר? עכשיו שימו לב מה אומר הרב, שכשהיחיד מרומם את האומה, במצב שהאומה לא בדיוק במצב השלם שלה, נעשית האומה בכללה ראויה לאהבה, שהשם אוהב אותנו תמיד, כן? אהבת עולם בדיסה וחאבת וכו', אהבתך לא תסור ממנו לעולמים, נכון? זה ראויה לאהבה, לא כי הוא אוהב אותנו בכל מקרה, אלא ראויה, כלומר במצב שגם באמת ראויה, כי יש מצב של אהבה וכן, שהקדוש ברוך הוא פשוט חונן אותנו מתנת חינם גם כשלא מגיע. אבל יש מצב של ראויה לאהבה ולדבקות שהקדוש ברוך הוא, ושאנחנו דבקים והקדוש ברוך הוא דבק בנו, דבקות של חן, של חנינה, אבל ראויה לזה. אתם מבינים? לא ממקום של איזה מתנה, נעמה, דקיסופה, מה לעשות, לא מגיע, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם. אלא נעשית ראויה. איך היא נעשית ראויה? על ידי מי? על ידי מי? על ידי היחיד שיזדקך. יפה מאוד. חברים, שאלות? היום הכל חלק, זה מדהיג אותי קצת. לא, אתם מכירים את הסיפור, כן.
דיכוטומיה העניין של היחיד לגבי
הפרט? תסביר בעברית, מה הכוונה?
השאלה היא, האם היחיד, הפרט, יכול לקבל מכלל מצומצם, שהוא לא כל הכלל של כל זה, יכול להיות כלל שהוא כן טוב וכן משפיע על היחיד.
תראי, לכלל יש שני רבדים, בסדר? יש את הכללות הזאת שהיא לא מותנית בכלום. אז תמיד אתה יכול לנסות להתחבר לפה. ויש כלל במובן של הדור. מבין? כשהדור לא מקוון, אז זה עדיין נמצא שם. אבל זה לא בא לידי ביטוי מהדור. אז אתה לא יכול לפנות לדור ולקבל את האורות, אתה צריך לפנות ישר לשכינה, שהיא שור של הדור, היא שייכת לדור, היא שייכת כל עם ישראל. אתה פונה ישר לפה, מושך אורות ומשפיע על הדור. במצב הנורמלי, האור הזה היה צריך להעיר בדור ואליך. עכשיו, במצב הלא נורמלי, אתה פונה לכאן ומעיר לדור. עכשיו זה מובן או לא?
כן, אבל יכול להיות שיש אנשים שיחידים שהתעלו כבר.
בטח, בטח, בטח. צדיקים. הצדיקים הם כאילו נעשים כלליים. ואז אתה יכול ללכת להידבק באיזה צדיק. אנחנו מדברים על דבקות של תורה, כן? לא לאכול את הארבס, אלא דבקות של תורה. ואז ממילא האור שמאיר בו יכול להעיר אליך, כן? בהחלט, כן. כן, כן. בכל קצת המזגן פה.
כן.
התורה מתמזגת בכלל. התורה תתמזג פה לגמרי. כשאתה תדבק בכלל, יאיר אליך האור של תורה. אתה עכשיו לומד תורה ומשפיע על הכלל, נכון? עם ישראל צריך אותך, כל תורה שאתה לומד אתה מאיר לדור, נכון? אבל במצב נורמלי, ברור שנלמד תורה, אבל אנחנו פשוט נהיה כולנו מאורים מהכלל, מוארים מהכלל, באור גדול, וממילא לימוד תורה שלנו יהיה כמו איזה יישום, התגלות האור של כלל ישראל וכן הלאה. אנחנו נגיע לשם, נזכה בעזרת השם. נזכה, השם יעזור לנו, כן. אל תיזהר עם המילה הזאת. אנשים שלא לומדים תורה, כן. הם על הגב שלך. אתה מחזיק עוד 1,000 איש על הגב שלך. 1,000 איש אתה מחזיק על הגב שלך. 1,000 איש לפחות על הגב שלך. שתבינו את גודל המעמד, לא המעמד, התפקיד והאחריות האדירה שכל אחד מכם נושא על כתפיו. כשאתה מתאמץ פה להחזיק ראש, סדר בוקר, סדר צהריים, סדר ערב, להתגבר, להתחזק וכולי, אתה מחזיק את כל עם ישראל על הכתפיים שלך. עכשיו, במצב הנורמלי לעתיד, אז זה יהיה הפוך. האור שבכלל כל כך יאיר, שזה יאיר על כל אחד מאיתנו אורות, ירומם אותנו ככה רק מלהתחבר לכלל, אור של תורה יאיר לנו. אתם מבינים? כן. בעצם העובדה שאתה חי בעם ישראל, ואתה אוהב את עם ישראל, ואתה מתחבר לעם ישראל, אתם לא מדמיינים את זה פשוט. אני הבנתי את הבעיה, זה לא השאלה שלך. אתה יודע מה השאלה האמיתית? אתה לא מצליח לדמיין את זה. איך זה נראה? אתה מבין? איך זה נראה? דמיינו שיש בית מקדש בירושלים, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. אתה הולך לישון בלילה, אתה מרגיש קדושה. הקריאת שמע על המיטה שיש לנו היום, זה כלו עין ואפס לעומת קורבן העולה, שישב על המזבח בירושלים כל הלילה, ופשוט ינקה לכולם את המוח. כל לילה שלנו ייראה ברמה אחרת לגמרי. מה זה יהיה לילה של יהודי? איזה חלומות, מתוקים, איזה הרגל. למה? כי קורבן העולה, כשהוא מוקרב על המזבח בירושלים, כל הלבבות של עם ישראל נתהרים. יש תמיד, עולה תמיד, השריפה הזאת של העולה בלילה, שורפת את כל היצר הרע, אתה מבין? מה שאתה מרוויח קריאת שמע על המיטה היום, זה מין הצלה כזאת, שהשם יציל אותך מחלומות לא טובים, זה שמירה, הצלה, וזה, כשקורבן העולה יוקרב בירושלים, אתה, עכשיו, איך ייראה הרחוב, איך תיראה הרגשה כשאתה יוצא לרחוב, לא יהיה פה את כל השטויות האלה, ימין, שמאל, בדואים, זה, כל המציאות שאנחנו חיים בה היום, היא בדיחה אחת גדולה, רק שהיא בדיחה עצובה, זה הבעיה איתה. אם לא הייתה בדיחה עצובה, זה היה חתיכת בדיחה, זה ליצנותה, מה שקורה איתנו היום, תרלול. תרלול, חיים במדינה, יש לנו צבא, יש לנו משטרה, ואדוני הארץ, באופן מובהק וגלוי בדרום, זה בדואים. אספר לכם פה סיפורים, הבן שלי נוסע לפני שנה, ערב ראש השנה, ממש לפני החג, נוסע להורים של אשתו בבאר שבע, בדואי בכביש, לא התאים לו, לא יודע, הוא לא זז בזמן, לא יודע מה, עובר לידו, סובב את ההגה, נותן לו מכה, טרח, מעיף אותו, זה חוזר, הבדואי ממשיך הלאה, לא קרה כלום, הבן שלי איכשהו הצליח עם, לסובב את ההגל לצאת מהתעלה, עכשיו הוא, אשתו וביתו צריכים לשבת שעתיים, שלוש לפני ראש השנה, לחכות שיבואו לחלץ אותם. בדוי הזה לא קרה לו כלום. למה? הוא אדוני הארץ, אף אחד לא ייגע בו. אני יכול להמשיך את הסיפור, אבל לא, לא, אין לי כוח כבר. לא שאין לי כוח, נגמר השיעור. כן? תקשיבו טוב, המציאות שאנחנו חיים בה היום היא לא נורמלית. כשאתה תתחילו לדמיין, תתחילו לחלום, תתחילו לדמיין את המציאות כשעם ישראל יהיה מתוקן בשלמות שלו, מחובר, איזה... זה לא גן עדן אפילו, חברים, זה למעלה מגן עדן מה שיהיה פה. אבל תתחילו לדמיין איך התורה תיראה, איך החגים ייראו, איך היום שלנו ייראה, איך הארץ תיראה, זה... תתחילו לדמיין, אל תפחדו, צאו לחירות, חזקו ואמצו.